אי אפשר שלא לטבל את הימים האלו בקצת דאגה, דאגה פנימית מלב הנפש, חורבן בית המקדש, שבהבנותינו עדיין לא נבנה, וכל מי שלא נבנה הבית בימיו, כאילו נחרב בימיו. זה מלמד אותנו שיש לנו את היכולת לצד הבחירה החופשית, גם כיחידים, אבל בעיקר ככלל, יש לנו את היכולת לבנות את הבית אם רק רצינו. היום, אם בקולו תשמעו, אין לתלות את הדברים ואיזשהו גורם חיצוני. כן. אני חושב שדברי חז"ל לא צריכים יותר מדי להסתבך בהם כדי להבין את המסר הפשוט. כל מי שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. למדך שמה שמעכב את בניין הבית זה מעשינו. להבין את גודל האחריות. ובכל זאת, הנה שלושה דברים שבגללם הבית לא נבנה עדיין. בעמוד 7 בגמרא מסכת ברכות, על בסיס דברי הגמרא שנדמים למראה עין כהדרכה פשוטה, הדרכה טכנית, הדרכה מעשית, חשובה אמנם, אבל הדרכה תועלתית כביכול. הרב חושף בזה מעמקים נוספים בראייה פנימית חודרת, הוא דולה מתוך דברי חכמים וחידותם משמעות נוספת בדברי הגמרא, דבר שמאפשר לנו גם להעריץ את חכמינו ולהתרשם מגודל חוכמתם וכוונותיהם שהם התמינו בכל מאמר ומאמר, אלא כל אחד לפי כוחו, הקטן לפי קוטנו, הגדול לפי גודלו. דולה מדבריהם. מים עמוקים עיצה בלב איש, ואיש תבונות ידלנה. איש תבונות הוא דולה מתוך דברי חז"ל. כן, עוד כוונות ועוד כוונות, ואין סוף לעומקים שתמונים בדברי חז"ל. פה הרב נותן לנו מבט שני על דבר חז"ל, על פניו נראים דברים פשוטים. בעמוד 7, זה מופיע בעמודה, דף לשניכם, כן. למעלה בראש העמוד בגמרא, נקרא את דברי הגמרא רגע. תנו רבנן, מפני שלושה דברים, הם נכנסים לחורבה. מפני חשד, ומפני מפולת, ומפני מזיקים. כן, חורבה זו מציאות מסוכנת. חורבה זה בית ישן שכבר לא יושבים בו בני אדם. צורך העניין, החורבה שמדובר עליה כאן היא נמצאת בשדה, שון הגמרא בדברה, בשדה. זה בית שכבר לא גרים בו בני אדם, הוא בית רעוע, ואנחנו לא יודעים, כן, מתי הוא ייפול. הוא יכול ליפול בכל רגע, הוא יכול ליפול גם בעוד שנה. אבל עצם הספק הזה כבר מכריח אותנו בזהירויות, כן, שונות. אז תכף נראה מהם הזהירויות שצריך להיזהר כאשר נכנסים לבית כזה, או אם להיכנס, מפני מה אין נכנסים לבית כזה. מפני חשד, אומר רש"י, שלא יאמרו זונה מוכנת לו שם. אדם מחויב משום מרית עין. כשאתה עושה פעולה, אתה צריך שהפעולה הזו היא תהיה מוסרית לא רק מצד המוסר האישי שלך. אתה יודע שאתה נכנס לאותה חורבה, אתה יודע את הסיבה שאתה נכנס לתוכה. אולי הסיבה היא מותרת אפילו, אין בעיה. אבל צריך לחוש גם למרית עין. אתה צריך לחוש שלא יחשדו אותך, שמישהו לא יעלה על דעתו שאתה הולך לעשות שם מעשה אסור. כי אם אתה לא לוקח בחשבון את הדבר הזה, אתה עובר לפני מכשול, לפני עיוור לא תיתן מכשול. זה מאוד נחמד שאתה יודע מה אתה הולך לעשות שם, אבל איפה האחריות המוסרית שלך? מדוע היא לא מתפשטת על האינטרס היותר רחב של הציבור? איך אתה יכול להתעלם מן העובדה שאולי, או האפשרות, שמישהו יחשוב שאתה הולך לעשות מעשה אסור? גם אתה תחשד, גם גרמת לו להעלות מחשבה רעה עליך, ממילא הוא עשוי ללכת ולספר את זה לחברו, תראה מה יוצא מהמעשה הלא זהיר שלך. אל תיכנס לחורבה מפני החשד, שלא יאמרו זונה מוכנת לו שם. אז הוא נסתר מעיני הבריות, תודה רבה, הוא נסתר מעיני הבריות כדי שלא יראו. למה אדם מסתתר? למה אדם פורש מן היישוב? למה אדם מתרחק מעין רואה? כל מיני סיבות יכולות להיות, אבל אחת מהן שם הזונה מוכנת לשם. קח את זה לתשומת לבך, תסתכל מטר קדימה, תחשוב חשיבה מפותחת, חשיבה מוסרית מתפתחת, אופק, האחריות שלך יהיה רחב יותר, אל תדאג רק לעצמך. תדע שכאשר אתה עושה פעולה, התולדות שלה לא יזיקו. תדע כשאתה עושה פעולה, לא תשתלשל ולא תתגלגל מזה שום רעש בעולם. תראה את הנולד. אל תיכנס. מפני חשד, מפני מפולת, או מפני המזיקים. מה זה מפולת? ברוך אתה, אדוני, העולם שכל נהיה דברו. מפני המפולת, אומר רש"י, שחומת החורבה רעועה ומסוכנו, פן תיפול החומה עליו. אם כן, פה הסיבה היא לא סיבה מוסרית, פה הסיבה היא סיבה פיזית, גופנית, ונשמרתם נפשותיכם מאוד. כן, אדם מחויב לשמור את עצמו גם מנזק מוסרי, בין נזק מוסרי של עצמו, בין נזק מוסרי לאחרים שחושדים אותו, כן, שחושדים אותו שלא בצדק. אדם צריך לשמור על שלמותו הפיזית, להיזהר מאוד שלא להיקלע למציאויות מסופקות מבחינת שמירת הנפש. החומה הזו היא רעועה ומסוכנו, פן תיפול החומה עליו. והדבר השלישי, מפני המזיקים. מפני המזיקים, אומרת הגמרא, מדובר בבית שנמצא בשדה, אין אדם בבית, אין אדם בשדה, שעיה יוקד שער, מקום שהוא שומם, שעיה, מקום שהוא שומם, יוקד שער, שער זה שם של מזיק. חוץ לארץ, כך אומר הרמב״ם, יש מזיקים, בארץ ישראל אין מזיקים, אבל בית מבודד, נטוש, במצב סכנה, הרחק מן היישוב, זה מקום משכנם של מזיקים, כוחות רוחניים, שהם מצויים במקומות שאין בהם פועל אדם. אין בהם מעשה יצירה. על המקום הזה הוכרז, על המקום הזה הוכרז, לא בהתפתחות. שומעים? מקום שממה. שם? מה? מה יש שם? אין? החיצוניים אוהבים את המקומות שאין פעילות. אין התפתחות. אין התקדמות. אין? הדבר הוא נכון לגבי אותו בית, הדבר הוא נכון גם לגבי ביתו של האדם, נפשו. נפש שוממת, נפש שלא מתאפיינת בפעילות ערכית, פעילות משמעותית. אדם שלא חותר קדימה, אדם שלא מתפתח, אל יתפלא. אל יתפלא אם שואלים, כן, מקרקרים בהיכלו. אל יתפלא. לא צריך להיות יוצר עצמני, לא צריך להיות בפאניקה, כן. כן, להיות עבד, אבל אתה צריך להיות במצב של יצירה. אחרת, אל תתפלא שמזיקים בדמות כל מיני כוחות שליליים, מושכים אותך לאחור, מנצים את שלט הכושר הזו כדי לדרדר אותך. זה מפני המזיקים. אלו שלושת הדרכות של חז"ל, המציאות הזו שאנחנו רואים פה. אומר הרב על זה, אין, הראיה, הרועה הגדול מתבונן פנימה לעיני הכהן, משתקף עוד רובד נוסף. נראה מהו. יש לומר, סליחה, תנו רבנאי מפני שלושה דברים היחסים לחורבה, מפני החשד ומפני המפולת ומפני המזיקים. כראוי לדברי חכמים ז"ל, אמרתי ניתן עוד כוונה שנייה במאמר זה. זאת אומרת, אני סומך על הידיעה שלחכמים יש כוונה נוספת, לכן אמרתי, אני לא בודה מלב, אני לא ממציא, אני לא אונס את הכתובים, יש כאן מטמון. יש כאן כוונה שנייה. אם כחסף דבקשינה, מטמונים תחפשינה, אז תביני רק שיש. צריך לחפש. קראו לי דבר חמם, אמרתי. ליתן עוד כוונה שנייה במאמר זה, שרומז גם כן על איחור הגלות. ככלל בכלל צריך לדעת שכל מציאות, כל מציאות תחתונה שמתוארת לפנינו, כמו שראינו כאן בדברי הגמרא, חשד, מזיקים, מפולת, כל מציאות תחתונה יש לה נמשל. אין דבר כזה שיש משל בלא נמשל. המשלים, המציאויות המוכרות לנו במימד הזמן והמקום, מה שנקרא מלכותה דערעה, היא מעין מלכותה דשמיה. כלומר, קודם כל יש מלכות דשמיה. קודם כל יש נמשל, קודם כל יש רעיון, קודם כל יש אידיאל, קודם כל יש מציאות פנימית רוחנית. רק אחרי זה תיתכן מציאות ארצית שנתפסת בעינינו, כן? מורגשת, מציאות תלת-ממדית, כן? רק אחרי שיש מציאות פנימית. אז ממילא צריך לחפש למה הדברים רומזים. לא ייתכן שחז"ל משאירים את זה רק במישור התחתון. לא יכול להיות. חלילה לומר את זה על חז"ל. חלילה לומר את זה. אנחנו כאילו אומרים שחז"ל, חס ושלום, הכירו רק מה שיש. זהו, זה מה יש. לא, אתה לא מבין, מים זה נמשל לתורה, אתה לא מבין. עזוב אותי מים, תורה, תן לשתות. איזה תורה ואיזה בטיח. אתה לא מבין שמים נמשלו לתורה. אתה לא מבין שאלמלא מים נמשלו לתורה, לא היה יכול להופיע. המים האלה במציאות. עכשיו, חפש אחרי שורשם של המים. בואו ונדבר על תורה. בואו ונדבר על תכונותיה של התורה. ונבקש מהמציאות הזו של המים לעזור לנו קצת בהבנת תכונותיה של תורה. מה, מים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך? כך תורה הולכת למקום, ממקום גבוה למי שמנמיך עצמו, וכן הלאה. כך דוגמאות מן המים, כך את החוקיות של המים, אגב, יש מי שסביר לי פעם, אפילו מבחינה כימית, כן? המים, הסימון של המים, אני לא כרגע לא זוכר את זה לצערי, כן? אפילו הסימון הכימי, H2O, יש בזה, כן, יש בזה שתי מולקולות של מימן, עם אחד שחמצן, והסביר לי פעם הזה, אני כבר לא זוכר לצערי, הדברים לא נכנסו טוב במוחי, בליבי יותר נכון, מוחי כן, אז בליבי לא, לכן שכחתי, אבל אפילו זה, אפילו הנוסחה הכימית, יש בה רמזים מופלאים על התורה, זה לא יומן כסיפר. התורה זה חמצן, פרודה של חמצן, שתיים של מימן, לא זוכר, הוא אמר לי שהם דברים מאוד יפים, צערי שכחתי. כן, לא דאגתי לשמור לשנין איזה כהלכה, ונשכח מני. אבל רק בכל אופן, רואים שאפילו הנוסחה הכימית, כן, היא מרמזת לעניינים ברומו של עולם, כן, היא מלמד אותנו, מתארת לפנינו קצת מתכונותיה של תורה, וכן הלאה. זה כלל גדול. כן. זאת אומרת לנו, כראו לי דברי חמים, זה אמרתי יותר כוונה שנייה, אמר זה שרומז גם כן, על איחור הגלות. תראו לכם שהדברים נוגעים למעלה למעלה. ומרמזים ומלמדים ומכניסים אותנו הישר לתוך סוגיה מרכזית מאוד. מהי? איחור גלות. מדוע הגלות מתאחרת? שאלה גדולה. למתי, כי הייתי מה? מתי יבוא? מתי יבוא מה? מה הסיבה? הרב נותן לנו שלוש סיבות שנשענות על דברי הגמרא האלו בהרמה, בהעלאה אל הקודש של שלושת הסיבות האלו. אנחנו חושפים מהרבה הפלא שלוש סיבות מרכזיות שכפי הנראה, כן? כל הסיבות הפרטיות האחרות הן כלולות בשלושת האלו. שלוש סיבות שאם אנחנו זוכרים אותם, אם אנחנו נוצרים אותם היטב במוחנו בליבנו, ומשתדלים בכל כוחנו לטפל בהם, כמו שאמרנו, כל מי שנכרה, כל מי שלא נבנה הבית בזמנו, כאילו נחרב בדורו, אם אנחנו שמים לב שלוש הסיבות האלו, ומשתדלים בכל כוחנו להסיר אותה, באופן תיאורטי מעשי, הבית יכול להיבנות. מה עם הסיבות? חלקם תלויות בנו, חלקם תלויות באחרים, תכף נראה. אף על פי שבידו יתברך לשוב שבותינו, ולקבצנו ולשכון כבוד בתוכנו. ריבונו של עולם מצידו, אין מעכב בידו, בעדו. לא קצרה ידו, לא שיעה ורבו מעט. ודאי שריבונו של עולם יכול ברגע זה, ברגע זה ממש, להצניח בית המקדש, בנוי, תפארתו. כהנים בעבודתם, לוויים בשירם וזמרם, ישראל מעמדם. אין שום בעיה. ברגע אחד, שעשו את זה. שום בעיה. אבל, יש שלושה דברים, מעכבים, השראת שכינתו יתברך, בנו. כביכול, גזר על עצמו חוסר יכולת, כביכול. תנו עוז לאלוקים, על ישראל גאוותו, הרחב פיך, ועמלאו. אני משתוקק, אני משתוקק להשפיע. ישמח השם במעשיו, מאורך חיים הקדוש, השם שמח כאשר מעשיו שמחים, ומקבלים שפע של חיות, חומרי, נפשית, רוחנית, ישמח השם. אבל כמה יש צער בבתי גבי, כמה יש צער בחדרים הפנימיים, בעומק מחשבתו של הקדוש ברוך הוא, כאשר הבריות לא ראויות לקבל לטובו. וכביכול גזר על עצמו שלא להשפיע מטובו מבלי איזה הכנות מסוימות מצד התחתונים. שאם ההכנות האלה חסרות, הוא לא משפיע. מטובו הוא לא משפיע. אתם שואלים, אפשר היה להיות אחרת? ודאי שהקדוש ברוך הוא יכול להחליט, כן? שאפשר להשפיע עלינו גם בלי שאנחנו נהיה מוכנים. הוא יכול לברוא את המציאות הזו בחוקים אחרים לגמרי. לגמרי חוקים אחרים. אגב, לפעמים, אנחנו גם רואים, שבהנהגה האנושית שלנו, לפעמים אנחנו פועלים במידת החסד. מה זה מידת החסד? שאני נותן אף פעם שאתה לא ראוי. אין כלי, ואני נותן. יש הנהגה כזו. זה לא שאין הנהגה כזו. גם הקדוש ברוך הוא מצידו, לפעמים מעניק לנו שפע, אבל פי שאיננו ראויים. אבל גם ההנהגה הזו נלקחת בחשבון הכללי, באופן שלא יצא ממנה נזק. שהשפע לא יהפך לפשע, שהאושר לא יהיה שמור לבעליו לרעתו. הקדוש ברוך הוא מחליט. מתי? לפעול על פי חוקים. אבל הכלל הוא. צדיק השם בכל דרכיו, חסיד בכל מעשיו. אומר הרב בעל התריא, צדיק השם בכל מעשיו, שהמידה הנוהגת בעיקר זה צדיק השם בכל מעשיו, שהוא נותן לאדם לפי צדקותו. לפי צדקותו, לפי דרכיו. וחסיד בכל מעשיו. יש מעשים של חסד. יש מצב שהקדוש ברוך הוא משפיע חסד, הוא קיים את העולם, כ"ו, כן? דורות. קיים את העולם בחסד, כי לעולם חסדו, קיים. אבל גם החסד הזה בסופו של דבר תפקידו הוא להכין את בני האדם למצב היותר מעולה, שהוא מצב של הצדק. איך כתוב שם? הודה להשם כי גמל עליי. ההודעה היא על זה שהוא נתן לי כבור צדקי, כגמול ידיי. בזה אני שמח, שאני ראוי לקבל. הודה להשם כי גמל עליי. לא כי התחסדתי, כי גמל עליי. שזכיתי שבאמת ובו יתגלה עליי מתוך הכנה נפשית, הכנה פיזית, הכנה רוחנית. יש לזה מעלה מאוד עולה. אז הקדוש ברוך הוא מצידו יכול להשרות עלינו שכינתו ברגע אחד. אבל לא. יש תנאים. יש שלושה דברים מעכבים השראת שכינתו יתברך בנו. עד שיתמלאו, אלו החסרונות. מה זאת אומרת חסרונות? התמלאו אלה החסרונות שהם בעצם מהווים חסרון בשלמות הכלי. התמלאו אלה החסרונות שיוצרים את הכלי. אדם הוא כלי. כל אחד מאיתנו צריך להגיע למדרגה של רצון. אם אתה לא במצב של רצון, אתה לא יכול לקבל. אתה לא יכול לקבל. שאלה גם איזה רצון יש לך? לעשות רצונך חפצתי. עשי רצונו כרצונך. שאלה איזה רצון יש לך? אבל אתה חייב לבנות כלים. אתה חייב לבנות כליון, כיסופים. מה עם הכלים האלו? אומר לנו הרב, הפלא עצום שרק כאשר הרצון הזה בא לידי ביטוי, באופן שהרב מתאר כאן, רק כאשר נבנים שלושת הרצונות האלו שהרב מתאר כאן, אז הקדוש ברוך הוא מצידו יכול להשפיע שכינתו בלא חשש, בלא פחד, בלא חשש לחורבן בית נוסף. ועוד ועוד דברים שנראה בהמשך, לא חושש. אבל תבנה, קודם כל תקלי. ויש לזה המון המון דוגמאות, איך נוצרים כלים כאילו. ופרעה הקריב. מה זה ופרעה הקריב? הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. היה צריך להיווצר, השמיני קולך. היה צריך להיווצר רצון מצד ישראל. השמיני קולך. לא להיות מצב של שעננות. לא במחשבה טבעית, כאילו שום דבר לא חסר לי. הכל בסדר. אצלי הכל בסדר. לא, להביע רצון, השתוקקות לקדוש ברוך הוא. לפעמים הקדוש ברוך הוא גורם לנו להביע השתוקקות אליו מתוך מצבים של שפל, מתוך מצבים של ירידה, מתוך מצבים של בין המצרים. ולפעמים אנחנו משתוקקים אליו גם מצבים של עושר. לעבוד את הקדוש ברוך הוא מצור מתוך מצב של עושר, זה דבר הרבה יותר גדול. בוא נראה אותך שלא בטל רצונך והשתוקקותך לקדוש ברוך הוא, גם כאשר הפרוטה מצויה ביד בכיסך. רוב בני אדם לא מסוגלים. לכן הקדוש ברוך הוא ממציא את הרצון ומעורר אותו לכיוונים אחרים. כיוונים אחרים. אבל רצון אפשר להמציא בכל מצב. תלוי במדרגת האדם, תלוי באהבת האמת, תלוי במידת היראה שלו. בכל מצב יבוא לידי ביטוי התשוקה העמוקה לדבקות בשם יתברך. אבל רצון חייב להימצא. זה נקרא עד שיתמלאו אל החסרונות. אז כלומר זה קצת מליצי. מתמלאים חסרונות, אבל החסרונות יוצרים בעצם רצון. והרצון זה החסרון הכי גדול. אבל זה רצון אחר. כן? זה לא חסרון מתסכל. זה שאמרנו, כגמול עלי אמו, גמול עלייך נפשי, זה רצון מסוג אחר. זה רצון שהענף מתאווה להתבטל על השורש. זה רצון שהוא מלא בתיקות של ידיעת כוח המקור, של רצון להתקרב אל המקור. זה לא הרצונות שאין אדם יכול למלא אותם. ואם הוא ממלא אותם, אין לו סיפוק, יש לו מנה רוצה 200. זה לא הרצון הזה. זה רצון אחר. זה רצון יקר מאוד. כלשונו של המהר"ל בנתיב התפילה, שכל התפילה של האדם זה מצד שהאדם חסר. איזה חסרון הוא חסר? הוא חסר גאולה. הוא חסר שופטים. הוא חסר בניין ירושלים. החסרונות האלו. כי כל התפילה היא ההזדמנות המופלאה שלנו לבטא את הצמאונות הקדושים. שאדם מבטא את הצמאונות הקדושים שמקורם הוא במאוויי הנשמה. איזה כיף להביע את החסרונות האלו. איזה כיף להביע את הצמאונות האלו. כי תכף ומיד להבעת הצמאונות האלו, הקדוש ברוך הוא נכנס. ויאנחו ישראל מן העבודה, וישמע השם. סמוך להנחה הזו, יש מיה אלוקית. כשאדם מגיע לאותו מצב של הבעת הרצון הזה, הקדוש ברוך הוא שומע מיד. כישונו של הרב קוק מוזר ויכה. היה פה. לא משנה, מי שלקח את זה, היה פה. לא משנה, לא חובה, רק המתיקות של הלשון שלו, של הרב. בכל אופן אומר שמה, שכאשר האדם יעשה את זה, כאשר אדם יעשה את זה, לא ימנע השם טובו להולכים מתמים. כי אם אתה מצידך צריך להביא את החסרון, והשם מצידו כבר, כן, מזדרז ליושיע. אתה ממשיך את הרצון, כן, אתה ממשיך את טובו דרך הצינור, דרך הרצון, דרך הצינור, כן, שאתה בנית. אבל יש שלושה דברים מעכבים אשר עד שכינתו יתברך בנו, עד שיתמלאו אלו החסרונות. כי נודע שישראל על ידי עבודתם בונים פלטרין של מעלה. השם יתברך נשבע שלא ייכנס בירושלים של מעלה עד שייכנס בירושלים של מטה. יש ירושלים של מטה, יש ירושלים של מעלה. ירושלים של מעלה זה עולם השורשים, ההשפעות. כן? עולם השפעות. למעלה, יש השפעות, למעלה שופע טוב כל הזמן. זה נקרא ירושלים של מעלה. עולם השורשים, עולם ההשפעה. ירושלים של מטה זה עולם הכלים, ההכנה. נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מעלה, כלומר לא ישפיע את השפעתו עד שלא אכנס בירושלים של מטה, עד שלא אמצא כלים מוכנים למטה. כביכול, יש פה גדר של שבועה, שימו לב, עוד מעניין. שבועה, זו מילה חזקה. שבועה. נשבע שלא ייכנס בירושלים של מעלה, לא אשפיע את השפע כלפי מטה, כל עוד לא אמצא כלים חזקים, איתנים, יציבים. אני לא רוצה ליצוק את המים בתוך כלי שיכול להתרטב, למס, לא יודע, אלף ואחד דברים אחרים. המים לא יחזיקו מעמד. אני רוצה להכניס אותו בכלי יציב, לא בבורות נשברים אשר לא יכילו המים. כלי יציב. השבועה הזו גורמת מהלך או דרך הנהגה אלוקית מופלאה. שלנו קצת גורם קשיים. לנו קצת גורם קשיים. כי בעצם יש פה אמירה אלוקית של לכו הביאו כלים מכל שכנייכי, אל תמיתי. אני משפיע, אני יכול להשפיע שמן כמה שאת רוצה, אבל כמה כלים תביא? כמה כלים תביא? זו השאלה הגדולה. עד שאתה צועק אליי, דבר אל עמי זהו. עד שאתה צועק ומצווה ני על בניי, צווה בניי עליי. השקיף עמי מעון קודשך וברך את עמך ישראל. עשינו מה שגזרת עלינו, עכשיו תעשה מה שהבטחת. טוב, זה חוזר על עצמו, כל התורה כולה היא בנויה לסוד הזה. כל התורה כולה. בסוף. אם כן, ההשפעה של הקדוש ברוך היא תלויה בבנייה של ירושלים של מטה, שמציין או מרמז על בניין הכלים. כן? כלי המעשה, כלים נפשיים וכלים רוחניים. שלא ייכנס בירושלים של מעלה, עד שייכנס בירושלים של מטה. ולכן, כל זמן שעדיין לא נתהרנו לגמרי, תארת הכלים, תארת הרצון, מרמז כאן על תארת הרצון, כל הזמן נתהרנו לגמרי בתור, כל עוד רצוננו לא מבטא את התשוקה האדירה לגילוי שכינה, כל עוד רצונותינו נוטים למקומות אחרים. כל עוד ששואלים אדם, כן, סתם כך ביום, מה אתה רוצה? ותשובתו היא לא ברורה. תשובתו היא לא ברורה, רוצים את מלכנו, יש לנו בעיה. לא נתהרנו. שאל מה אתן לך, מה רצונך? כן? שם בחלום בגבעון, נתגלה הקדוש ברוך הוא לשלמה המלך, איזה מבחן למנהיג. מה רצונך? שאל מה אתן לך. והוא מבקש חוכמה, לשפוט את העם הגדול הזה. יען, לא ביקשת לא כסף ולא זהב, אלא חוכמה, אני נותן לך. ובעין יפה אני נותן לך. הבנת מה אני רוצה שיתגלה בעולם. אתה מבקש חוכמה לשפוט את העם הזה על פי משפטי התורה? אתה תקבל ועוד איך תקבל. רצון יראיו, יעשה. אם רצונך הוא רצוני, אין שום מניעה שהוא יעשה, כי הוא מגלה את רצוני. אבל אם רצונך, כן, הוא בבחינה, כן, מסרך את רגלי הבגאי, אם אתה הולך לכל מיני חפצים ורצונות, כן, שקרים, לא תקבל. לא תקבל. בדרך שאדם הולך, נחים אותו. לא נתהרו, לא נתהרנו לגמרי, לתקן כל הפגמים. שיהיה הבניין ערוך ומתוקן, כן, אבל כל זמן שעדיין רבו הבקיעים ולא נתהרו המידות והמעשים כראוי, אם כן, זה התושבת, זה הכלים, פה מרמז לנו הרב, לא מרמז, אומר מפורש, מה עם הכלים? מידות ומעשים. אגב, הוא לא מציין כאן מחשבות, וכיוון שהמידות כוללות את המחשבות. לפי מה שלמדנו כבר לא פעם, כן, אין לך מידה ומידה טובה שלא יושבת על מחשבה טובה. כן, ציינו פעם בשם העלי שור, מדוע? הרמב״ם קורא להלכות מידות, הלכות דעות. כל מי שרואה בהלכות דעות, רואה שם שלמעשה הרמב״ם מפרט מידות, לא דעות. יש דעות בין בני אדם, אחד כעסן, אחד כזה, אחד כזה. הכעסן זה לא דעה, זה מידה. אומר על אישור, לא חושב שהוא המציא את החידוש הזה, לא חושב שזה לקוח מקום אחר, כמדומני שראיתי את זה אצל קודמים ממנו, אבל הוא אומר, הוא קורא למידות דעות, מכיוון שאין לך מידה או מידה שלא יושבת על דעה. כן? או כשנו של הרב מוסר אביך, הוא כפי הדעה שהאדם חושב, בין אם היא אמיתית או שקרית, כך יהיו מידותיו. אם אתה בדעתך חושב, למשל, שלהיות עשיר, זה הדבר הכי טוב, אם אתה חושב ככה, מיד יתפתח בך אהבת הקניין. המידה הזו של תאוות הממון, תאווה, קנאה, כן? וכבוד, יתפתחו לפי הלך המחשבה שלך. במילים אחרות, אמור לי מה מחשבותיך, ואומר לך, מה מידותיך? המחשבות שמתמידות אצלך יותר מפעמיים ביום, הן קובעות את המידות. והמידות קובעות את מהלך הרצון. כלומר, איך נדע מה רצוננו? לפי מידותינו. איך נדע מה מידותינו? לפי מחשבותינו. זה החוט המשולש שלא ינתק. מחשבות, מידות ורצון. הרצון מתגלה דרך המידות, המידות דרך המחשבות. כן. אז כל זמן שלא נתקנו השלושה אלו, המידות והמעשים כראוי, הדבר נקרא כאין חורבה. הרב נכנס פה עכשיו לסמלים של דברי הגמרא. אין נכנסים לחורבה. כלומר, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו. כן? זה נקרא אין נכנסים לחורבה. כן? אין נכנסים לחורבה. אין הקדוש ברוך הוא מכניס, כן? משרה שכינתו. כן? כל עוד וכו'. אם כן, כל עוד לא נתקנו הבקיעים האלו, הדבר נקרא כאין חורבה. שהכלל חרב באבונותינו הרבים. מה זאת אומרת חרב? אין השארת שכינה. אין לך חורבן גדול מזה. זה נקרא, זה נקרא שהכלל חרב. צו לצו, קו לקו, כן? הכלל חרב. השארת שכינה. אז אנחנו צריכים להמשיך לבנות את הכלי. להמשיך להפגין את הרצון. שיראו, כן? שיראו עלינו. מה הוא רוצה? מה אתם רוצים? כמובן שכל עוד אני לא משרה שכינתי, אין שלמות. אבל לפחות בוא נראה באיזה דרך אתה רוצה ללכת. כמו שאמרנו, בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. באיזה דרך אתם רוצים ללכת? זה אנחנו רוצים לבדוק. כל הבקים, כן. עכשיו, הדבר נקרא כערך רובה שהכלל חרב בנותינו רבים, וכבר דימו הכתובים פה בסוגריים, הרב רוצה רק לומר שיש באמת התאמה מופלאה בין החורבה, כן? בין מציאות של חורבה לבין, כן? לבין כלל ישראל. כי כלל ישראל נקרא בית. בית ישראל, ברוך הוא את השם וכו'. כלל ישראל נקרא בית. לכן שמציינים חורבה, בהחלט, בהחלט, אפשר לקחת את זה, כן? להסביר תהליכים בתוך כלל ישראל, כי כלל ישראל קרוי בית. מביא פה ראיות, וכבר דימו הכתובים כלל ישראל לבית ועיר, וכן, מביא פה למטה, בית ועיר, בית ישראל וכו'. ויש עוד מקומות. כן. והנה, אי אפשר שתהיה השראת שמו יתברך על ישראל, כל זמן שלא הושלם התיקון, מפני ג' דברים. ואם תאמר, ריבונו של עולם, תבליג לנו, תוותר לנו, אז אנחנו לא מתוקנים במידות, אז אנחנו לא מתוקנים במעשים. אז מה? הברכה אחת לך, אבי? אתה לא יכול להשפיע עלינו גם בלא הכנה הזו. די, תוותר לנו. כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, כל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מעוי. אם אתה תובע ויתור אלוקי, אם אתה תובע ויתור, אתה בעצם מילים אחרות אומר, אני לא רוצה את הטוב הגמור. ולמה לא יהיה טוב גמור אם לא תתקן את המידות ואת המעשים ואת המחשבות כראוי? למה לא יהיה טוב גמור? מה חסר המזג? מה חסר? מה, אתה לא יכול לשים לי בתוך שקית הניילון מים? אתה לא יכול לשים? אז יש בזה חור קטן, נו, אז מה? מה קצב הדליפה שלו? טיפה בשבוע, מה הבעיה? מה הבעיה? טיפה בשבוע דולפת. אז מה? אתה לא יכול להשפיע? מה הקמצנות הזו? מה האורך הרוח הזו, ריבונו של עולם? אתה יכול לראות אותנו ככה במהלך ההיסטוריה. 2000 שנות גולה, נדבחים. נשפך דמנו, מבוזים, נרדפים. נו, ריבונו של עולם. נו. למה אתה מחכה? אתה עדיין סומך שאנחנו עושה את הפעולה הזו בעצמנו? קדימה. אז קודם כל, בקריצת עין, בינינו, הקדוש ברוך הוא פועל גם בלעדינו הרבה מאוד. אבל את החלק שלנו, אין לבטח. למה? והנה אי אפשר שתהיה השראת שמו יתברך על ישראל, כל זמן שלא הושלם התיקון, בגלל שלושה דברים. האחד, הדבר הראשון זה מפני החשד. תראו מה שהרב עושה פה. מפני החשד. מי יחשוד אותנו? אם הוא ישפיע עלינו השפעה בטרם עת, מי יחשוד אותנו? דיברנו על מרית העין. איזה בעיה יכולה לגרום מרית העין פה? איזה בעיה שמרית העין יכולה לגרם פה? כאשר הוא משפיע עלינו אף פי שאיננו ראויים, מצד מי יכול לבוא החשד? אומות העולם. נפגם פה אחד מאמות המידה המוסריות שהקדוש ברוך הוא טבע אותם במציאות כדי שהאדם יבין דבר מתוך דבר, ומכוח ההבנה המוסרית הזו הוא יעשה על ראשו ככה. הבנתי. בדבר שהם דימו לבשל את ישראל, בישלו אותם. בקדירה שהם דימו לבשל, הם נתבשלו. הם דימו להטביעם במים, והקדוש ברוך הוא יטביע אותם במים. אנחנו צריכים להבין שהנושא של מידה כנגד מידה, הוא יסוד חשוב ביותר. נכון. כן? נו? אז מה? כן. פנטסטי. פנטסטי. כשהילד קורא זה בתלמוד תורה, כשהמבוגר קורא זה בדברי חז"ל, או רואה זה בפסוקים, הוא מתמלא בהצדקת המוסר האלוקי. העניין של מידה כנגד מידה הוא חשוב ביותר להתפתחות המוסרית של האדם. אגב, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו מידה כנגד מידה כל היום. רק לא תמיד אנחנו מבינים את זה. לא תמיד אנחנו מבינים. כמו שבאמת אמר יפה, חמוד הזה, איך קוראים לך? אורי מאיר. כמו שאמר אורי מאיר. במקרה הזה, חז"ל מגלים לנו. ייתכן שבלי שחז"ל היו מגלים עלינו, לא היינו שמים לב. חסר אולי את הרגישות המוסרית. חסר לנו את ניהול משק הבית הפנימי שלנו בצורה מספקת, כדי שנבין שמה שקורה איתנו זה בהתאם למצב הפנימי שלנו. איך אומר רבי שמחה זיסל? הייתה לו מחלת קיבה נוראה. כן? שדברים לא היו כסדר. במקום שמשהו ייפלט החוצה, הוא נכנס בתוך הבית, יש שם סיפור נוראי. הוא נפטר מזה גם. אז הוא אומר לבנו, ומחלת המאיים שבאה לי, שהדברים לא הולכים כסדר, ופעולה מוקדמת, מתאחרת ומאוחרת, מקדימה. כל זה מכיוון שאיני פועל כסדר בעבודתו יתברך. לפי מדרגתו, הוא יודע. אבל הוא מזהה באופן מופלא ביותר. את המידה כנגד מידה, בהנהגה אלוקית איתו. אם אתה ער למצב הפנימי שלך, שאתה צריך לעבוד עם מידת הגאווה, על מידת הכעס, מה אתה מתפלא, אם אתה ער, אם אתה באמת ער לזה, מה אתה מתפלא שהחבר מרגיז אותך? מה מעמיד אותך בניסיון של כבוד? בניסיון של גאווה. זה ברור, כי אם אני רוצה לתקן את זה, עכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא מזמן לי מצבים שכאלו, אבל אם אני זכוח, אם אני ישר בעיניי, אני לא מבין בכלל מה הוא עושה, ריבונו של עולם, אדרבה. זה נתפס בעיניי כאבן נגף. מה זה? מה זה? מה לי ולאירוע הזה? מה אני אעשה עם האירוע הזה? אין לי כלי קיבול להכיל את המסר שבתוכו. כל המציאות מתנהלת על העיקרון של מידה כנגד מידה. אנחנו צריכים להיזהר זהירות גדולה שהמידה הזו לא תיפגם. ואם יש חשש למראית עין, שמא מישהו ידמה שהעולם מתחיל להתנהל באופן של לית דין ולית דיין, וחוטא יוצא נשכר, ועושה מעשה זמרי ומקבל שכר כפנחס, אם אנחנו רק נעלה על דעתנו דבר כזה, אנחנו בבעיה. מוסר כפול קוראים לזה. כן? הרבה פעמים חילונים תופסים דתיים על הדבר הזה. איפה מידה כנגד מידה? איפה היושר? איפה הצדק? איפה פלס המוזניים? מה הולך פה? צריך להיזהר בזה ביותר, בחינוך ילדים, בחינוך עצמי, כן? בהתנהגות מול הבריאות. כי יש עין רואה. הנפש האנושית מחפשת את ההתנהלות של מידה כנגד מידה, ובוודאי כאשר זה התנהלות של מלך, כן? לא בשר ודם, של מלך העולם. ריבונו של עולם, מילא, 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 קרוצי חומר, בשר ודם, מלאים יצרים, זה שהם כופרים באמות המידה של המוסר, נסלח להם. אבל אתה ריבונו של עולם לא נוהג על פי המידה הזו, אף על פי שצריך להבין שאם ריבונו של עולם החליט לתת לנו טוב, אף על פי שלא מגיע לנו, יש לו סיבה בזה. אבל מראית עין, כמו שאמרנו שם לגבי החורבה, אני לא נכנס לשם בגלל שמוכנת לשם פלונית, אני נכנס לשם אולי לצרכי, זה לגיטימי, אתה בעין מתאים לזה אפילו אולי, אבל מראית עין שמה מישהו יעלה בדעתו שבמעשה כזה אתה סותר יסוד מוסרי בסיסי כל כך, זונה מוכנת לשם. או לענייננו, במובן הרוחני, שכאשר הקדוש ברוך הוא מתרועע עם ישראל למרות שאנחנו לא מוכנים, יש פה זיקה זנותית. יש פה זיקה זנותית. זה לא קשר נכון. ראוי פה ההתרחקות. מה אתה עושה איתם? זה ניאוף. זה לא קשר נכון. לא הגיע הזמן להתחבר. מה אתה עושה איתם שם? שהם יאמרו הבריאות, זונה מוכנת לשם. שהם יאמרו הבריאות, זיקה לא נכונה יש כאן. יש חוטא נזכר. ולא בגלל הסיבה הזו, דבר מבהיל, הקדוש ברוך הוא מאחר גאולתו. פלצו. חדש במחשבה שלנו. לא שכיח המחשבה הזו. לא מובן. אבל זו לא הסיבה היחידה. האמת היא שהסיבה רכוחה, רכוחה. ומזוגה משלוש הדברים גם יחד. שזה הראשונה, מה שנקרא, מפני מחשב. הדבר השני, יובן לנו יותר, כי טיפלנו בו למעשה כל ההקדמה הארוכה שקדמנו, כן, על תורת הכלים, כבר דיברנו עליו, דבר מובן מאליו, אפשר לומר, מפני המפולת. אם אני אשאל פה את כולם, כן, אני אשאל פה את השאלה הזו לציבור, מה פירוש מפני המפולת בהקבלה הרוחנית, אני חושב שיש כאלה שקפצו ויאמרו מיד, יש כאלה שאחרי חצי דקה, דקה וחצי תספיק לכולם כדי להבין את התשובה לכך, כן, נכון? אוכפת לי לעשות זה גם, אבל אני אקרא את זה בפני... מי שרוצה להגיד מה זה מפני המפולת? כן? הקדוש ברוך הוא לא משרה שכינתו מפני המפולת. מה הרעיון? מה פירוש מפני המפולת? מה יתמוטט? מה ייפול? מה לא יחזיק מעמד? שמי? בנמשל. מה זה מפני המפולת? מה זה מפני המפולת בנמשל? אם אתם לא יודעים איזה מייעץ, אם מה שלא הסברת, זה מה שכל המהלך פה... טוב, נתחיל מחדש. תנו רבנן. לא יכול להיות. צריך עוד איזה שעה. נו, מי שרוצה להגיד, טוב, אז נקרא. אז נקרא, בוא נקרא את זה. דבר שני. לפני כן, סליחה. בוא נמור את הראשון, סליחה. והנה, האחד שלא יאמרו אומות העולם, שרואים מעשה ישראל שאינם הגונים, מצד המקבלים, מצד הכלי, כלי רעוע וסמרטוטי, מצד המקבלים, אבל בכן תראה גדולתם, איך יכול להיות? הפושע הזה נהפך לשר חשוב? בוא נה, זה לא הגיוני, איך שמו אותו בצמרת? לא יכול להיות. לא רלוונטי, אני רק אומר את זה, לא באמת, זה סתם דוגמה, לא משנה. לא, באמת, לא משנה, שם אותו באיזה מפעל רגיש, לא יודע מה, כן, למרות שהוא היה סוחר בנשק למדינות זרות, וזה שם אותו בתוך, כן, בראש תעס, לא יודע מה, תעשייה צבאית, לא יודע, בסדר. ותראה גדול זה, שיש חס וחלילה מסוי פנים בדבר, יש פה נשיאת פנים למי שאינו ראוי, הוא לא ראוי לזה. והרי כשגלו, שימו לב, איזה דבר מבהיל, והרי כשגלו בני יהודה, שגלו בני יהודה, בנימין ויהודה, שתי השבטים האחרונים, גם כנראה מדובר על עשרת השבטים. והרי כשגלו בני יהודה, היה גם כן קידוש השם. לכאורה היינו מצפים שהגויים יעמדו ויעשו, גולים במקומם, נשמח לידינו. אבל מגלה לנו פה הרב דבר מדהים, בשם חז"ל, שמתחת לכולולולולו הזה של השמחה לידינו, מה מסתתר בפנים? מדהים. זה גילוי מראי של חז"ל, בפסיכולוגיה האנושית, אפילו הגויית, שיחד עם השמחה לעיד, יחד עם השמחה במפלתנו, ובכל, נקרא את זה תכף בעיכה, היא מאוד בעיניים. איך הם צחקו עלינו, צוחקים ממשבטנו. אבל אומרים לנו חז"ל, שבעומק, היותר עמוק, זה קידוש השם. אתה ידענו שיש אלוקים. חודף צדק. איכה ישבה בדד העיר הבתי. איכה ישבה? הנה. חטאתם. השחטתם. יש לכם אלוקים אמת, שמנהל את המציאות בקו היושר, בצדק, בצורה נכונה. אז מתחת לשכבות החיצוניות של תרועת הגיל של הרשעים, בעומק נפשם, מתרבה פה קידוש השם, וחוזרת משנה ראשונה של מידה כנגד מידה. העולם מתנהל כראוי. אם לא עושי דברו כך, אז מה יבוא עלינו? ואז הגויים נבלים. מה עלינו? יגיע זמננו עוד מעט. ישב חרפתם שבעתיים מחיקם. כן? שבעתיים. השב שבעתיים מחיקם. הגויים נבלים, כי הם מבינים שיש צדק. אז היה גם קידוש השם. שאמרו הגויים, בלשון חז"ל, ככה מופיע באיכה רבה פתיחתה, וב, שאמרו הגויים, אפילו לבני ביתי לא נשיב הפה. אפילו לבני ביתו אינו נושא פנים. האלוקים הזה באמת רוצה צדק. מסתבר שריבונו של עולם הזה, הוא באמת, חביבי, מתכוון להביא את המציאות הזו לתכליתה. הוא מתכוון פה לנקות הכל. לא יישאר פה שום עוול. מתחילים להאמין. איזה יופי זה. קידוש השם. לא, זה הדבר הראשון, זה החשד. אנחנו משלים את החשד, תכף נגיע פה. אם כן, יש חילול השם בדבר, חס וחלילה. אם כן, מוצדק כבר להשעות. כן, השראת שכינה, ולו בגלל העובדה שיתפס בעיני איזה גוי שיש פה השפעה בטרם עת למי שאינו ראוי. אבל כשישראל משלימים מעשיהם, יש קידוש השם כשהעמים רואים גדולתם והכל מכירים שהשם יתברך, גומל טוב לעושי טוב. היטיבה השם לטובים וליבותם. כן? כן, התפיסה המוסרית, איתנה, עומדת על מקומה, ויכולה להמשיך ולהנהיג את הנפשות, כן, בביטחון, אל יעדם, אל החשבון המוסרי הנכון, של משלם, כן, לרשע רק כרשעתו, ולצדיק כפועלו. ברוך השם. ועוד. עכשיו המפולת. ועוד, שהשם יתברך רוצה שתהיה הגאולה העתידה גאולה שלימה שאין אחריה שיבוד. הבית השלישי לא ייפול לעולם. הבית השלישי לא ייפול. בית ראשון ושני היו עשויים מחומרים נפשיים לא יציבים. יש אומרים שכבר בזמן בניית הבית כבר נרמז בו החורבן. שאמר שלמה, אני בניתי הבית. כנגד שבע פעמים שהוא אמר, אני בניתי הבית, שבע פעמים הוא אמר בקהלת, הכל הבל. חז"ל מזהים את הבקיעים הראשונים של בית המקדש הראשון בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. הבית הראשון לא נבנה מחומרים שעומדים בפני רעידות אדמה, מעבר לריכטר מסוים. היסודות שלו לא איתנים דיים. בית שני גם הוא כידוע. דלת, לא חומה. עשרה יוחסים, כן? שופרה דשופרה. שמנה וסלטה של האומה הישראלית רבצו בבבל. שמה. מי היה פה? עשרה יוחסים. שטוקי, הרירה, טיפוסים שונים ושונים. או כלשון הגמרא, הם המכוערים ושמותיהם מכוערים. זה טיפוסים מאוד מוזרחים. עם הקש והגבבה הזו בנו את בית המקדש השני, שחסר חמישה דברים. היי דלי דלות. עד שהורדוס, כן, אותה יצאה שנתן לו רב ששת העיוור להורדוס, אתה רוצה שיסלחו לך על זה שהרגת את החכמים, תבנה בית לשמו. יחריב את הבית העלוב הזה ובנה בית, בית הורדוס, שכל מי שלא ראה בית הורדוס לא ראה יופי מימה. הוא בנה את הבית. מה זה היה בית המקדש? הוא חושב, הוא קורא קורבנות, הוא חושב, בסדר. אבל, הבית הזה, ידעו כבר שהוא הולך להיחרב, ידעו. וכבר הכינו את תרמיל, את ילקוט הדרך, חכמי כנסת הגדולה, כבר הכינו את ילקוט הדרך, הביאו מתונים לדין, עמידו תלמידים הרבה, יצורך בקבוצת אליט תורנית, שהיא תוכל להנהיג את האומה בגלותה. להכין את ילקוט הדרכים. אנחנו עכשיו נהנים, לוקחים צידה לדרך 200 שנה, יותר ל-200 שנה, כשנו של הרמב״ם, לוקחים איזה צידה לדרך, ויוצאים לדרך ארוכה שלא נתגלה קיצה. ראשונים שנתגלה אבונה, נתגלה קיצה, 70 שנה. אחרונים שלא נתגלה אבונם, שנאת חינם, לא נתגלה קצה. הכינו צידה לדרך. בית שני. אבל בית שלישי זה כבר יהיה משהו אחר. השלוש זה דרך האמצע. יש את הקצוות, ויש את דרך האמצע. השלישי לא ייפול. גלות שלישית לא תהיה. אבל כדי שבאמת יוכל להתקיים הדבר, אנחנו צריכים הכנה מופלאה. זה נקרא מפני המפולת. כדי שלא ייפול מצבנו. כדי שלא תסתלק שכינה שוב לרקיע עשירי, כן? כדי שהבית לא יהיה כמח תחון תחנת, צריכים הכנה. אומר הרב כך, ועוד, שהשם יתברך רוצה, שתהיה גאולה עתידה, גאולה שלמה, שאין אחריה שיעבוד. איך נפשותינו, נפש היחיד והכלל, יכילו את השפע הגדול? איך האור לא תסכסך בפתילה? איך האש והפתילה יראו כמקשה אחת? כיחידה אחת? כאילו... כן? כמו שמסתכלים על פורוסנט, או על חוט לאט, ומנורה. לא רואים את החוט לאט. נראה כאילו החוט זה האש, והאש זה החוט. איך מגיעים למצב כזה שהאור לא תסכסך בפתילה? איך מגיעים למצב שרצונו, ששפעו, שטובו יתברך, יתגלה בנו באופן של אחדות מופלאה בין כלי ותוכן, בין כלי ואור? איך? איך זה יתיישב בתוכנו? מבלי רוגז. אלא ביישוב מוחלט, ביישוב הדעת, זה נקרא, יישוב הדעת. איך הדבר יתיישב בתוכנו? אם המידות לא תהיינה מתוקנות, המעשים לא מתוקנים, המחשבות לא תהיינה מתוקנות, חשש למפולת. יש המתנה מצידו יתברך. התחלת דגאולה, תחילת הגאולה לא תלויה בתשובה. רבי ישוע ניצח את רבי אליעזר, אישתק רבי אליעזר. אישתק רבי אליעזר ושתיקה כהודעה. תחילת הגאולה לא תלויה בתשובה שלמה. אבל סיום הגאולה, שלימות הגאולה, בניין בית המקדש, השראת שכינתו, חזרת הנבואה, זה בהחלט ובהחלט שתלוי בגאולה שלמה. בתשובה שלמה. כלומר, הגאולה השלמה תלויה בתשובה שלמה. אם אני טועה, השיבנו בתשובה שלמה, השיבנו גאולה שלמה, נכון? בשני אלו נאמר תשובה, לא, רפואה. השיבנו בתשובה, לא, תשובה שלמה לא נאמר, נכון? 18, אם אני טועה. זה מי זה שגור? כתוב תשובה שלמה? לא כתוב. שבן אמת שבן? אמת? וואי וואי. אז זה גם גאולה שלמה וגם רפואה שלמה. מעניין מאוד. זהו, בשביל גאולה שלמה צריך תשובה שלמה. זה עושה לכוייך. אז בואו נראה בפנים. והכל מכן. אם כן, אין צריך, אם כן צריך להמתין עד שיעמוד הכל על בסיס נכון. שלא יתקלקל, חס וחלילה. וזה אי אפשר כי אם על ידי תיקון גדול... כן? התיקון הגדול, איך הוא מתהווה? א', מירוק גלויות, 2000 שנה, שלב ראשון. שלב ראשון, ניקוי, חלודה, ותשובה אמיתית. על גבי הסור מרע של, כן, מירוק גלויות, 2000 שנות גלות של הורדת החלודה וניקוש הקוצים מן הכרם, כרם ישראל, אז מתחילים, כן, כן, להתפתח הטוב. זה נקרא תשובה שלימה, מירוק גלויות ותשובה אמיתית. ועוד, עד לכאן זה הדבר השני, זה מפני המפולת, שלא יתמוטט עלינו הגאולה, כן? לא יתמוטט עלינו הבניין כולו, ויחזרו הדברים להיות נפרדים חס ושלום, ישראל גולים ממקומם, ושכינה ברקיע עשירי. ועוד, דבר נוסף מאוד מעניין, כל זמן שנמצאים רשעים בישראל, שלא נבררו, והם אינם ראויים להנות מאור השם יתברך. כלומר, גם אחרי כל המאמצים של תיקון המידות, ותיקון המעשים, עדיין יש יסודות, מה שקרוי תאית, יש משהו שגוף האדם לא יכול להקל, וזה נשאר בתוך הגוף, כגוף זר, לא מעוקל, לא מצורף לכוח הכללי של הגוף, לא מתעבד לאבות מזון, ולא משמש בתוך הסירקולציה של הדם. לא משמש. זה נקרא תאית. מה עושים הדברים? מה? הדברים שלא מתעכלים, זה כן משמש. יש דברים שלא מתעכלים בכל אופן. זו דוגמה לדבר שלא מתעכל. כן? אני יודע מה, האדם בלה איזה גולה, לא יודע מה בלה, איזה מברזל. אז כנראה שהיא באמת לא מועילה לו. זה גוף זר. זה גוף זר. הוא לא יכול להתעכל, כן? הוא לא מתעכל. אולי, לא יודע, בגופו של מי, כן? אצל החזיר, הרבה דברים מתעכלים. לית עתירי מחזירי, כך כתוב. אין עשיר מחזיר. כל דבר שחס לגופו, הוא משמש למשק האנרגיה שלו, הוא מסוגל להקל דברים שאצלנו רק על קצה הלשון כבר אנחנו נופכים את נשמתנו מרוב. כן. אבל אצלו יש דברים שהוא... הוא אוכל דברים שמפעד כבוד מקום, אי אפשר להזכיר את זה פה. הוא משתמש בהם ומאבד אותם ומזקק אותם, ממש מוסיף, כן, לוקח מהם כוח גדול לגוף.
בשלב השני, יהיה מבור, אז לא יהיה
כאן
בשלב השלישי
בגלל. מה?
אם נשוב
בשובה שלמה,
איזה מזיקים?
לא, פלא עצום. יש מזיקים שהם לא, אנחנו לא מתפטרים מהם, אפילו שאנחנו מתקנים את עצמנו. בכל זאת, יש פלא, זה פלא עצום, אתה יודע מה שהוא אומר כאן? רק שנייה. זה מה שאומר כאן, מי הם אותם מזיקים? ועוד, סיבה שלישית מפני המזיקים. מי הם המזיקים האלו? ועוד, כל זמן שנמצאים רשעים בישראל שלא נבררו, והם אינם ראויים להנות מאור השם יתברך, ולמה אחרות הם לא יכולים להתברר, הם סיגים, שעליהם נאמר, וביארת הרע, מי יכיר בך? שקלייתם זה רפואתם, אין דרך אחרת לרפואתם, אין אפשרות של תשובה, אילו סיגים, אילו סיטרא אחרא ממש, כן? וביארת, כל זמן שנמצאים בחינות כאלו בישראל שלא נבררו, ואינם ראויים לענות מאור השם, אי אפשר שתהיה הגאולה עד שידחו הנדחים, מה זה הרשתפות פה? מה זה הרשתפות פה? עד שידחו הנדחים, איך הם קוראים בית שלום של הרב? מה זה מם עין רש? מערב רב. פה הרב מדבר על אותם יסודות זרים שנתערבבו בתוך האומה, כן? אילו הערב רב שיחשיב את ישראל בעגל, רד כשיחת עמך, עמך ולא עמי, אילו ערב רב שהעלית המצרים, למרות שמשה רבינו במחשבת החסד המופלאה שלו, רצה לקדם את הגאולה ולקח את היסודות המצריים האלו בדומה, להבדיל ובדומה לשלמה, שלקח 1,000 נשים, שאומרים חזל שכולם היו בנות שרות, בנות שרים ומלכים. אולם לקח את התמצית הגויית המסולטת ביותר, ועל ידי הכנסתם ושתילתם בתוך הקודש, הוא קיבל לעשות הבירור. אבל נשב איתו את לבבו בסוף ימיו. לא הצליח. דימה שלמה שהוא משיח. יש תפקיד כזה למשיח. אבל יש איזו בחינה כזו למשיח. אבל יש סיגים שאי אפשר לתקן. זה נקרא ערב רב. המתערבבים בתוכנו, מתדמים לישראל, יש להם תעודות של ישראל, הם פועלים בתוכנו להזיק לנו, הם שמחים בצרתנו, ואלו אותם צריך לסלק. מי ערב רב? לא יודע. אולי אני, אולי אתה, לא יודע. למרות שאנחנו נראים נורא נחמד, נורא משדרים בכל ישראל, אולי, לא יודע. כדאי שלא נתחיל עם זה, כי אם הוא יגיד עליו, אז הוא יגיד עליו. כל אחד מאיתנו אפשר להגיד עליו קצת משהו, קצת מהערב רב. מה? חז ושלום. חז ושלום. אי אפשר להגיד דבר כזה. איך אומר הרמב״ם? כל השמח בשמחתם של ישראל, הוא מצר בצערם. אבל מי שאינו שמח בשמחתם, ואינו מצר בצערתם, מזיק להם. כן? מתוך כוונה ורצון להזיק, לתקוע לנו את הסכין בגב, כן? מתוך כוונה להזיק, לא מתוך שהוא חושב שהדבר יועיל לפי דעתו, לפי אמונתו והשקפתו, המקולקלת והמדורדרת והמזיקה והמשחיתה והמסוכנת, לא על זה מדובר. שרוצה בכל ליבו, מעיקר, אז הוא כוונתו להשחית את ישראל. זה ערב רב. אם אתם מציעים מישהו כזה, תביאו אותו אליי, אני אשמח להכיר אותו. בכל אופן, רק שנייה. ערב רב, שימו לב. כל עוד. אומר הגר"א שבזמננו, איך מקיימים מצוות השמדת עמלק? אתה יודע איך? בהוצאת הספק מן הלב. כן, היום ערב רב זה הספקות שיש לנו בתוך הלב. המידות הרעות זה מיסוד הערב רב. המידות הרעות בתוכו של כנס כן, שנאמר והתערבו בגויים ולמדו מעשיהם. בתוך הנפש שלנו יש כל מיני סיגים, כן, שנקלטו מערב רב. מידות רעות ומושחתות, כן, חוסר רחמנות לפעמים, חוסר ביישנות. כתוב שכל מי שהוא רחמן, ביישן וגומל חסדים, בידוע שמזרעו של ישראל הוא. באותם רגעים, כן, שאנחנו לא עלינו, לא רחמנים ולא ביישנים ולא גומלי חסדים, זה זכר מלאק שנמצא בתוכנו. אומר הגר"א, בזה צריך לטפל, כן? הגר"א, באבן שלמה, כן? סוד ערב רב, כן? הוא המידות הרעות שבתוך האדם, שבע הקליפות, המקנן, כל הדברים האלו, כן? ניאוף, גאווה, כל הדברים האלו. זה מיסוד, כן? ערב רב. זה צריך לטפל, בזה לטפל. רק שנייה אחת, אני רק רוצה ככה, נגמור את זה, אני אתן לך לשאול. אם כן, ערב רב, הנדחים ערב רב יצטרפו, כן? מי שראוי לצירוף ובירור, יצורה ויבורר, כן? כמו שאמרנו בתיקון המעשים, המידות והמחשבות, וכמו שכתוב, והסיר הכל בדילייך. אבל הבדילים, אלו שצריכים להיבדל ממך, לכן זה נקרא בדיל, כן? צריך להיבדל, כן? והסיר הכל בדילייך. וזה שרמזו, אנחנו פה בסיכום, מיד נכון לשאול, וזה שרמזו כאן מפני שלושה דברים, אין יחסים לחורבה, יש פה סיכום של הרב, כן? כל דברינו מרכז. כן, במילות הקצרות האלו פה בסוף, וזה שרמזו מפני שלושה דברים אין חסים לחורבה. כלומר, שאין השם יתברך משרה שכינתו, ולא ישראל מתקבצים למקומם, ולמקומם זה לאו דווקא לארץ ישראל, זה גם לירושלים, כן, לכל מקום ומקום בארץ ישראל, כן, אין כל זה קורה, כל זמן שלא נתקנו, כל הבקיעים. א', מפני החשד, לא תתכן השרת שכינה, מפני החשד, כן, ביטול ופגיעה באמת המידה של מידה במידה, אמת המידה המוסרית של מידה חשובה כל כך, קרדינלית כל כך, עיקרית כל כך, כן? מפני החשד של חילול השם, חס וחלילה, שיאמרו האומות, מסו פנים יש בדבר, נושא פנים ישראל שלא בצדק, ומפני המפולת, כלומר, שלא יגרמו האבונות, במידה ונשאר עוד פוטנציאל לאבונות, כן? הווה אמינא לאבון, כן? שלא יגרמו האבונות לחזור לנפילה חלילה, והמים ישפכו מן הכלי, על כן צריך צירוף שיהיה הדבר מתקיים לעד, ודבר שלישי, ומפני המזיקים, הרשעים שאינם ראויים לראות בגאות השם שידחו, כמו שכתוב, השארתי בקרבך עם אני ודל וחסו בשם השם, כל מי שמסוגל לדבקות אלוקית. איך ערב רב מתברר? לא יודע, אבל יכול להיות שיש כאלה שלא יודע, כאלו שנפטרים וכאלו שיורדים מהארץ, מצטרפים לעמים אחרים, מתבוללים, יש לקדוש ברוך הוא המון דרכים לסלק אותם מעלינו. המון המון דרכים, אבל אנחנו לא נהיה שופטים שלהם. אין שום ערכאה, כך אומר הרב קוק לרעבד, לרדווז, כן, לרדווז אומר באיגרת תקנה המפורסמת, ובזמננו אין איש שיכול לברר ולומר מי ערב רב, כי אין אנו יודעים סדרי הנשמות, כך הוא אומר באיגרת תקנה. הוא מפקיע את ההלכה הגדולה הזו מידינו ואוסר עלינו להתעסק בזה. צריך מאוד מאוד זהירות, מאוד זהירות, כן. המניעה מצידנו. השלב השני של חזרת העם בתשובה, יפה, 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 עצם החזרה בתשובה, תבלי את האנשים שלא שייכים למעלה התשובה, ואז במילא זה יפתר, כי אחרת, אז למה הקדוש ברוך הוא לא מעלים אותם, למה זה... זאת אומרת, שלושת הדברים בעצם בידינו, כך יוצא, שלוש דברים בידינו, אבל מתוך שאנחנו עסוקים בהעמקת הטוב, הרע צף מאליו. ההבדלה נוצרת באופן טבעי. ההבדלה בין הטוב והרע נוצרת מאיזה מתחזקות אתם. יפה. אני מקווה שכבר לא נשארו, אורי מאיר, אני מקווה שכבר לא נשארו בעזרת השם אם כי לפי הדברים של נדב, כנראה שעדיין, כנראה שיש עדיין רע שמסתתר, לא הוצף, לא הוצף מספיק. אבל לא הרבה, לא הרבה, אנחנו מאוד קרובים, בעזרת השם. מאוד קרובים. יש כבר סיבה לחייך. קצת. טוב. טוב.